שלוש, שתיים, אחד. אלי ברקת, מה המצב?
היי, אהלן, אהלן.
וואי, איזה ציפייה, איזה ציפייה בנינו, אלוקים, חבל על הזמן, מה קורה פה? גם חיכינו לך שעה, וגם ראש הממשלה דיבר, וגם פה פתאום הייתי צריך לאלתר שעה על תנקול אלה, שזה המוזיקה של הפינה שלך, אבל בסוף הנה, אנחנו נפגשים.
ככל שיש מניעות יותר, זה אומר שנמצא, אנחנו נמצאים במשהו של קדושה.
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ספר לי, מי חכמנו?
חכם השבוע הוא מורי חיים קשר. היה סופר בית הדין בירושלים, גדולי חכמי תימן בירושלים. משפחת קשר זה משפחת רבנים ידועה מתימן. בריסנה הייתה ישיבה שנקראת בית קשר. קשר בערבית זה מצודה או ארמון. בארץ חלק ממשפחת קשר עברתו את השם קשר לקיסר. הייתה משורת עדי קיסר.
כן.
מינה של מורי שלום קשר, שעלה לירושלים ב-882.
וואלה.
הוא נולד בסנה ב-1905, כשהיה בן ארבע, עברה משפחתו להתגורר בעיר בית עזקה, כ-60 קילומטר צפון מערבית לצנה. הוא היה תלמידו של רב העיר, מורי דוד מזקי. בתימן היו עניים מרודים ולא היו מתפרנסים לרבנות, אז כבר בגיל צעיר הוא עבד תוך כדי הלימוד, היה צורף, הורג חגורות ומלמד תינוקות. מכיוון שחלק מהיום הקדיש לפרנסה, אז הוא קיבל לעצמו ללמוד בלילות. כל לילה הוא היה מתעורר לקראת חצות ולומד עד אור הבוקר. ואז קם ליום עבודתו. כשהיה בן 22, ב-1927 נפטר מורי דוד מזקי. אחרי כשנה הוא חזר לצנה. אחרי כמה שנים הוא שימש ראש ישיבת בית קשר שם. שם, אם אתה זוכר, היה את המחלוקת בין דרדאים והיקשים.
ברור, הדרדאים והיקשים, זה מחלוקת פורסמת.
למרות שהוא היה תלמיד של מורי חקפך, ראש הדרדאים, הוא המשיך להאמין בקדושת לימודי הזוהר, הוא עזב את ישיבת בית קשר. בגיל 30 הוא התמנה לראש ישיבת בית לשייך, לצד ילידו מורי חלבי על שייך. הוא היה מלמד מחצות הלילה עד אור הבוקר. בבוקר היה לומד בחברותא עם ראשי ישיבת בית שרעבי. בגיל 39 התמנה לראש ישיבת בית שרעבי, ושמו יצא לשם ולתהילה בכל קהילות תימן, כתלמיד חכם עצום, כבעל תפילה, מרגיש ומרקת לב, וגם הוא עמיד תלמידים הרבה. בגיל 44, זה 1949, זכה ועלה לארץ ישראל, מתיישב במעברת תלפיות בירושלים. אחר כך הוא עובר לשכונת בתי גורל בנחלאות, שכונה מאוד קטנה עם 12 דירות שהקימו עולי תימן עוד ב-1884. למה קראו לזה בתי גורל?
נו,
למה? בגלל מצוקת הדיור, הפילו גורל בין המשפחות, מי תקרבז מי לא.
מה, באמת, זה כמו, קוראים לו, הדיור הזה.
דיור מוגן.
לא דיור מוגן, דיור, נו, הכחלון הזה שאתה עושה הגרלה ומגרים לך בית, בית למשתכן.
בכל מקרה הוא קיבל חדר אחד, הוא וההורים שלו ואחיו, חדר מקלט מתחת לבית כנסת גורל, והוא שימש רב בית הכנסת, ואני הוא מצא פרנסה כסופר בית הדין מירושלים. לא כל כך הכירו אותו והגדולה שלו, הראשון לציון חכם מרדכי אליהו סיפר ב-30, בזכרו, שהיה שם מחלוקת בבית הדין לגבי גט של זוג, שאמרו שיש... לפי פסיקה ישנה, 300 שנה אחורה, יש ספר נקרא גט פשוט, של הראשון לציון משה בן חביב, שפסלו אותה את הגט. הייתה שם ממש בעיה עם הזוג הזה, ואז הוא היה סופר בית הדין, ניגש לה, היא שמעה אותה, אידי, מה הסיפור, מה הבעיה? היא הסביר לו, אמר לו, הגט כשר, אין לך בעיה. אז הוא בשמחה רץ לה לרב מרדכי אליהו, אמר, זהו, נפטר העניין. הוא לא, מי פתר לך? איך פתור? הוא אומר, זה האיש הזה, הוא דיין פה. הוא לא דיין, רק סופר בית הדין. איך אמרת לו דבר כזה? אז הוא אומר, תראה, בכל הספר גט פשוט, אין פסיקה כזאת. אז מרדכי אליהו רץ לביתה לראות את הספר, עבר את כל הספר, באמת ראה שמורי חיים קשר צדק, מאז שמעון הודע כתלמיד חכם גם בארץ. בגיל 77, ב-1982, יצא לאור מפעל חייו. זה פירוש שם טוב על נשמי תורה לרמב״ם. שמונה כרכים, פירוש מקיף שחידש וכתב בר מנערותו. יצא בכמה מהדורות, כל פעם הוסיפו לו עוד כרך. בגיל 79 יצא לאור הספר אשות החיים והשלום על חוקי השולחן ערוך.
אשות של שאלות ותשובות.
באותה שנה גם יצא לאור הספר של קיץ מזבח, פירוש על התורה. כל החיים שלו הוא ברח מהכבוד. שיצא הפירוש שם טוב, אז הראו לו את התלמידים את המהדורה, אז נוהגים לרשום, הגאון, המקובל, הרב החשוב, כזה כזה. הוא מחק להם את הכל ורשם צעיר. פעם אחת הוא העיד בחתונה, אז רושמים את העת, המקצוע של העד. אז הוא רשם את השם שלו ורשם שמש. כמה שידוע, כי הוא אדוק ופרוש, פעם אחד נכנס אחד אליו לצהריים, הוא ראה שהוא אוכל לחם בחילבה. אז הוא הבין שזה מה שהוא אוכל, והוא נוהג בפרישות. אחרי זה הוא בא, יום אחר, הוא ראה שהוא גם אוכל מרק עוף. הוא אומר לו, למה הפסקת להיות פרוש? הוא אומר לו, אני לא פרוש, אני אוכל מה שנותנים לי לאכול. זה היית.
זה יפה.
אז הוא נפטר זקן מסבע ימים ביום כבד כסלב 1997, שזה היום, יום שישי לפני 24 שנים, נוחתו כבוד בהר המנוחות בירושלים.
יש לך איזה דבר חוכמה שלו?
כן, לקראת חנוכה הבאתי דפיקה שלו, משהו אחרים והשלום. רק הרקע, יש הבדל במנהג ספרים אשכנזים בהדלקת נרות חנוכה. אשכנזים, כל אדם מדליק חנוכיה, ככה שאם יש 10 אנשים בבית, יש 10 חנוכיות. ואם אתה לא בבית, אתה צריך להדליק חנוכיה לעצמך. אצל הספרדים, אחרת, הבית מדליק, לא בן אדם מדליק. זה אומר חנוכיה אחת לבית, זה אומר שאם אתה מחוץ לבית והבית ידליק, אז אתה לא צריך להדליק. זהו, נגמר. עכשיו השאלה. בני ישיבה, הלומדים בבית מדרש ואוכלים וישנים שם, האם הם יוצאים בנר חנוכה שמדליקים בבתיהם, או ישמחו על ראש הישיבה שמדליק נר חנוכה שם?
איפה הבית שלהם למעשה? שאלה, איפה הם באמת גרים? בני ישיבה, האם הם גרים בבית שלהם, או שהם גרים בישיבה?
כן, אבל בעומק של מה שאמרת, אז איפה הזהות שלך, איפה שייכות?
בדיוק.
איפה הבית שלך? כן, איפה הבית שלך? אם הבית שלך זה הבית,
האם אתה הבן של ההורים שלך או הבן של הקיבוץ?
או הבן של הישיבה, כן, בדיוק. אז התשובה הקצרה שלו. כן. יוצאים בידי חובה במה שמדליקים בבתיהם. אף על פי כן, כיוון שהתחלקו הפוסקים במי שלא הדליק והדליקו עליו בתוך ביתו, האם כשרואה נר חנוכה צריך לברך ברכת שעשה ניסים, בלילה ראשון גם ברכת שחיינו, או שאין צריך? לכן, כדי לצאת ידי הכל, יסמכו גם כן על ראש הישיבה שמדליק שם, ויעמדו בשעה שמברך בידי שיענו אמן, ולא ייכנסו אחר כך למחלוקת בשעה שיראו נר חנוכה.
מהמם.
תדע, הבית שלך זה הבית שלך. אין, המשפחה שלך היא תמיד המשפחה שלך.
אבל גם... הישיבה,
תעשה כבוד, תעשה לו כבוד. תמיד תזכור בלב איפה הבית שלך נמצא.
זה למעשה הגם וגם. זאת אומרת, אתה לא צריך לבחור, אתה לא צריך לבחור. הבית שלך נכון, זה המרכזי, אבל גם תעשה כבוד לישיבה ותסמוך גם על על הרב של הישיבה שהוא מדליק. זה יפה מאוד.
ואל תיכנס למחלוקת, תמיד חיים בשלום.
יותר עדיף. טוב, אלי ברקת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולאחל לך שבת שלום ומבורכת.
שבת שלום
וברוך תהיה, תודה לך.